עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.
20 כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, ולהיום הכנתי לנו תוכנית ממש מעניינת. נדבר על כמה דברים שצריך להקפיד עליהם כדי לשמור על האור שלנו בקיץ ולמניעת קמטים. נדבר גם על האם קפה נטול קפאין הוא לא בריא או שאין שום בעיה איתו. אז היום אנחנו אפילו נדבר עם אגרונום שמייעץ לגידולי קפה, ויש לו דברים מאוד מעניינים לספר לנו. גם אני רוצה לענות על שאלה שהגיעה לכאן באינסטגרם שלי, על מים בטעמים. לא מסוגלת לשתות מים, האם זה פתרון טוב או לא. גם נדבר על מחקר שצריכת כרוב לבן וכרוב סגול מפחיתה סרטן. נדבר על למה חשוב לשתות בזמן פעילות גופנית, ולמה מי שמתעצל ולא לוקח איתו בקבוק שורף פחות קלוריות בזמן האימון. ובסוף אני אשתף אתכם במשהו שאני המצאתי ואני אישית התלהבתי ממנו מאוד, אני מקווה שגם אתם תתלהבו. שוקולד ביתי, גם קר מהפריזר וגם דקה הכנה וגם עדיף בריאותית. זה יהיה בסוף התוכנית. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-1-900-722-103 או לשלוח, עדיף, הודעה לוואטסאפ 054-70-103-70 054-70-103-70. כל שאלה שאתם רוצים, נעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולהגיב גם שם, או לשלוח שאלות בתיבת האינסטגרם, בדף האינסטגרם שלי, שפתחתי לשאלות לתוכנית היום ברדיו, הגיעו המון שאלות ממש מצוינות, אני אשתדל לענות על כמה שיותר במסגרת הזמן. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור איציק אהרון, עורכת הדיגיטל נויה חסון, ועורך הפייסבוק שלנו מאור רטה. אוקיי, היום אני רוצה להתחיל את התוכנית בדברים שחשובים בקיץ, כדי לשמור על האור שלנו. ולמה אני עושה את זה? כי שבוע שבר מהמשלוח של הירקות, שאני מזמינה כל כך כל כך כל כך הרבה ירקות, לא שמתי את כולם במקרר, לא היה לי מקום, אז שמתי חלק מהפלפלים בקערה בחוץ. תקשיבו, אלה במקרר, הם נראים עדיין קריספים ומצוין, ואלה שנשמרו כמה ימים במקרר, נראים ממש מקומטים כאלה, וחשבתי ישר על האור שלנו. למה חשבתי על זה? כי לפני שנה, היו כתבות בטלוויזיה על כל מיני שחקנים בהוליווד, שיש להם שיטה חדשה למניעת קמטים, הם טובלים באמבטיות קרח. טוב, אז כמובן שזו שיטה שלא מתאימה להרבה מאיתנו. אבל מאחר שאנחנו לא חיים בקוטב, אלא כאן בארץ וחם פה, אז אנחנו צריכים לשים לב לכמה דברים כדי לשמור על אור הפנים שלנו. הכי חשוב, כמובן, זה מים. אם חסר לגוף לחוט, אז נכון, אפשר למרוח קרם לחוט, אבל זה לא הפתרון, צריך לספק לגוף את הנוזלים שחסרים לו. העניין הוא שלא רק מים, כל הנוזלים נחשבים. הגוף סופר את כל הנוזלים, הוא צריך לייצר שתן בכמות מסוימת בשביל להיפטר מרעלים שיש לנו בגוף, הוא מייצר את השתן בכמות מסוימת, אם לא שותים מספיק, הוא לוקח מהאור. הוא מעדיף את זה לשתן מאשר לאיברים פנימיים ולאור. אז כל הנוזלים חשובים, גם קפה, גם סודה, אפילו הנוזלים שיש לנו במלפפונים ובירקות, נספרים כחלק מצריכת הנוזלים. איך אנחנו יודעים אם אנחנו שותים מספיק? פשוט לפי צבע השתן זה צריך להיות עד שקוף ולא צהוב כהה בשום אופן. עכשיו לגבי צריכת מלח. צריך לשים לב שצריכת מלח גם עלולה לייבש ולגרור אחרי הנוזלים, לכלי הדם ולמעיים, זה מייבש. במקרה של ימי הקיץ, לדעתי, לא לצרוך או כמה שפחות חטיפים מלוחים. אפילו שאני לא נגד כל השקדים והבוטנים והאגוזים הכלואים, כי כמות המלח בהם היא לא גבוהה בכלל, לדעתי בקיץ כדאי להעדיף את הטבעיים. דבר נוסף, ויטמין A נמצא בעיקר בירקות כתומים, הכי הרבה בגזר, הוא בעצם בטא קרוטן, הוא מאוד עוזר לאור לתקן כתמים ונזקים שכבר קיימים בו אפילו, אז חשוב לאכול כל יום לפחות גזר אחד. ויטמין C, הוא חשוב ליצור הקולגן שלנו, גם הוא חשוב להפחתת כתמי שמש, נמצא בכמות מאוד גדולה בפלפל אדון וגם במלון. מה היתרון של מלון? שהוא מכיל גם ויטמין A, שהרגע הזכרתי אותו קודם עם הגזר, וגם המון המון נוזלים. אז מלון זה אחד מהפירות לדעתי הכי מומלצים בקיץ מהבחינה הזאת. ואחרון, ויטמין E. ויטמין E מאוד דרוש לאלסטיות של העור. הוא ממש חשוב לגמישות שהוא לא יהיה יבש וקשיח. הוא כן נמצא באגוזים ושקדים, אז זה נשנוש מועדף גם לשים לב לזה, שעדיף את הלא כלואים בקיץ. ולסיכום, מים, יותר ירקות, בעיקר גזר, פירות, בעיקר מלון, ושקדים ואגוזים טבעיים לנשנושי הביניים. ואנחנו עוברים לפינת המיתוסים שלנו, וזה בהמשך לשאלה של גיא, בשבוע שעבר, ששאל אותי, האם קפה נטול או קפאין, באמת כזה מזיק לבריאות? אני חשבתי שקפה נטול קפאין מיוצר על ידי השריית הפולים של הקפה בחומרים כימיים, ושזה לא מומלץ בריאותית. ואז גיא המאזין הפנה אותי לאתר של חברת קפה מאוד מאוד פופולרית, ששם רשום שזה בחומרים טבעיים. עכשיו, מאחר שאני פחות מבינה בטכנולוגיה של מזון, רציתי לברר את העניין עם מישהו שכן מבין בקפה, כי הוא גם אגרונום מטעים טרופיים וסובטרופיים בחברת נטפים, וגם מייעץ ללקוחות בכל העולם איך בין השאר לגדל קפה. שלום, דני שטרן.
שלום, מריה.
מה שלומך?
על הכיפק, מה שלומך?
מצוין, כבוד לי לדבר איתך. אני רוצה אז לשאול אותך לגבי, אני יודעת שזה פחות לגבי גידול הקפאין, אבל אני הבנתי שיש לך משהו מאוד משמח לספר לנו על אופן הייצור של קפה ללא קפאין. נכון? כן. איך עושים את זה?
כן, אז קודם כל, את צודקת לגבי העבר. בעבר היה כן. נהוג להוציא קפאין על ידי ממסים, כמו בנזן.
שזה לא נשמע טוב.
כן, זה בנזן, לא בנזין, אבל הוא עדיין לא טוב, הוא נחשב קרצינוגן.
כן, או קרצינוגן למי שלא יודע, זה חומר מסרטן.
ואחר כך עברו לממסים שהם גם קיימים בטבע, ולכן הם נחשבים טבעיים.
כלומר, אנחנו לוקחים את פולי הקפה וממסים אותם במים עם חומרים טבעיים, וזה בעצם סופח את הקפאין, כן?
נכון, זה היה בעבר. היום השיטה העיקרית
כן.
היא לקחת את הגרעין הירוק של הקפה לפני שקולים אותו
כן.
ומרתיחים אותו במים.
כן.
הקפאין מתברר שהוא נמס במים
כן.
והוא יוצא מתוך הפולי קפה. את הנוזל הזה מסננים אחרי זה בפחם פעיל ומוציאים מתוכו את ה... את הקפאין בלבד, ומחזירים את המים וממשיכים להרתיח את הקפה, כדי לא לאבד את הטעם של הטעמים האחרים שיש בקפה.
הסינון הזה בפחם פעיל זה לא מזיק?
לא, הסינון הוא רק של הנוזל, הוא לא מזיק.
אני מבינה, אבל אמרת שמחזירים אותו חזרה הרגע.
כן, אבל זה רק הנוזל. מה שקורה זה שהקפה נמצא כל הזמן בתמיסה של מים פלוס חומרים של הקפה. ופשוט על ידי מסנן מוציאים את הקפאין מתוך הנוזלים,
כן.
ומשאירים את שאר הטעמים והריחות שיש לקפה בתוך הנוזל של ה...
בקיצור, קפה ללא קפאין זה לא מסוכן.
לא, בכלל, לפחות אז... לא אם זה נעשה בשיטה הזאת.
כן, שאתה אומר שזה רוב החברות
כן, משתמשות. וכנראה נו. שיש חברות שמתמחות בזה, ולא כל חברה שמייצרת קפה מייצרת לעצמה את הנטול קפאין, אלא הם חלקם לפחות... מעבירות לחברות
שמתמחות בזה. הבנתי. טוב, אז אנחנו יכולים להיות רגועים ולשמוח מאוד מאוד. אני כאילו תמיד שתיתי החל מ-4 אחרי הצהריים כדי לא להתעורר מהקפאין. קפה נטול, וכל זמן הייתה לי הרגשה שאני עושה משהו נוראי, אבל בוחרת בזה כדי לישון יותר טוב בלילה, אז עכשיו נרגעתי. אבל יש לי שאלה נוספת אליך, אני לא יודעת אם זה מיתוס או לא, אבל האם באמת ניסו לגדל בכלל קפה ללא קפאין מראש?
אז זהו, אנחנו בשיתוף פעולה עם חברת איבי קפה,
כן.
ועדנו בגואטמלה על זן שהוא נטול קפאין. הבעיה שהזן הזה לא התפתח יפה, והוא בקושי צמח, ויצר מעט מאוד קפה. אז אומנם הוא היה נטול קפאין, אבל גם נטול קפה. וכך היה פחות מוצלח.
בקיצור, זנחו את הרעיון, וממשיכים להוציא את הקפאין מתוך הקפה הרגיל.
נכון, נכון.
עכשיו רציתי לשאול אותך עוד משהו. שאנחנו קונים קפה, בוא נגיד שנדבר רגע על קפה איכותי. יש הבדל בזני הקפה בכמות הקפאין? נניח בקפה מסוים יש יותר קפאין מבקפה אחר?
כן. קודם כל, יש שני מיני קפה עיקריים בעולם.
כן.
הזן העיקרי נקרא ארביקה.
אוקיי.
שהוא הזן האיכותי יותר, המחיר שלו בדרך כלל כפול, היבול שלו חצי מהשני, הוא נמצא באזורים יותר קרירים.
אוקיי.
והמין השני זה קפה רובוסטה,
כן.
שהוא הקפה נמס, שהוא יש לו הרבה יותר קפאין, גם טעם יותר חמצמץ, הוא יותר מתאים לקפה נמס. ואותו מגדלים בעיקר בווייטנאם, אבל גם מגדלים אותו, גם חלק מהגידול בברזיל, הוא גם קפה רובוסטה.
אז רגע, הרובוסטה שגדל בעיקר בווייטנאם, אם אני מבינה, יש לו יותר קפאין, וזה מה שאני שותה בקפה הנמס?
כן, אבל היום רוב הדברים שאנחנו שותים הם תערובות של ארביקה ורובוסטה. כאשר הרבה פעמים לא מציינים את האחוזים ביניהם.
הבנתי.
מי שתוכן לעצמו קפה או קונה קפה, אז בדרך כלל כתוב כמה אחוזים של הארביקה, או בדרך כלל זה נגיד 100% ארביקה.
אבל אין איזה סיבה באמת להתחיל לעשות חשבונות כמה קפאין יש לי לפי אחוזי התערובת. אני לא אגיע לאיזה תשובה חד משמעית. אז פשוט לקחת לא. בחשבון שיש בממוצע בכל המשקעות פחות או יותר אותו דבר.
כן.
הבנתי.
סבא נניח.
אוקיי, יש לי עוד שאלה אליך. אני גם שמעתי וראיתי כתבות לא מזמן בטלוויזיה שהדאיגו הרבה מאוד אנשים, כי סך הכל רוב האנשים בכדור הארץ לדעתי שותים קפה, ואמרו שצפוי מחסור בקפה. זה נכון?
אז זהו, הרבה מקומות בעולם מגדלים את הקפה ומסתמכים רק על הגשם.
אוקיי.
אנחנו בחברת עטפים שאנחנו משקים ומדשנים את הקפה,
כן.
ומה שאני עושה בהרבה מקומות בעולם, בעיקר בברזיל ווייטנאם, אנחנו
כן.
מייעצים להם איך לגדל טוב יותר, ועל ידי השקיה ודישון, אנחנו מגיעים גם להכפלה של היבול, וגם מקבלים את היבול המלא תוך שנתיים שלוש, זאת אומרת, הרבה יותר מהר מאשר מי שלא משקה ומדשן,
מה, משתיל נוסף, של עץ לקבל קפה כבר אחרי 3 שנים?
כן, כן.
מה אתה?
קבלים את היבול אפילו קודם, אבל את היבול המלא כבר כאילו הוא מבוגר לגמרי, אנחנו מצליחים לקבל כבר אחרי 2.5 שנים.
מה אתה אומר?
בנוסף, עוד דבר יפה על הדרך,
כן.
הוא שאנחנו דשנים פחות לקילוגרם קפה. זאת אומרת, מבחינת הזיהום, אנחנו פחות מזהמים, בגלל שאנחנו משתמשים בפחות דשן, לקילוגרם קפה, ואז המדרך הפחמני שלנו, שנקרא פליטת הפחמן,
כן.
היא נמוכה יותר.
מה אתה אומר? תגיד שנייה, אבל אני עכשיו רוצה לשאול, נגיד אם אני קונה עץ קפה ומתחילה לדשם אותו לו ולהשקוט אותו כמו שצריך אצלי בחצר, יש סיכוי שתוך 3 שנים יהיה לי עץ שמניב פולה קפה?
טוב, קודם כל, את לא נמצאת כנראה לא בברזיל ולא בווייטנאם.
לא, אני פה ברחובות.
לא באזור סובטרופי.
אבל אני אשקה, אתה אמרת שמשקים וזה, אני אשקה?
כן. אז התנאים האקלימיים שלך לא כל כך מתאימים לגידול קפה. עכשיו, אם לא קר מדי, הבעיה שהוא לא אוהב לא קור ולא חול.
לא קור זה טוב, לא חום זה, כן, קצת בעייתי.
ולא חום גבוה מדי. ולכן, את תקבלי פרי, אם אין לך קרה, זאת אומרת, אם הטמפרטורה לא עורדת לאפס,
לא, אין לי, אין לי פה.
5 מעלות.
מתי זה היה, נו?
ודרך אגב, פעם ניסו, פיתחו ישראל קפה,
כן.
רצו לנסות אותו גדול בארץ, פיתחו זן שקראו לו גולדה,
כן.
אבל בהמשך הוא לא התפתח לזן מסחרי, כי זה גם דורש הרבה מים, גם האקלים לא מתאים, גם הקטיף קשה, אלא הם עושים קטיף מכני כמו בברזיל.
קטיף מכני?
כן.
זאת אומרת, כל המיתוס הזה על אנשים שהם פועלים ועובדים קשה ולא מקבלים כסף, וכותפים כל פה לחוד ומוציאים ממנו גרגל, לא יודעת מה, זה לא נכון.
לא, זה לא, לא שזה לא נכון, ברוב העולם עדיין קוטפים קטיף ידני,
כן.
בטח באפריקה,
כן.
בחלקים גדולים של אסיה,
כן.
אבל בברזיל, ששם כוח אדם יקר יותר, אז הם עברו בעיקר למיכון, יש מכונה שנוסעת מעל שיח הקפה, וקוטפת את הפולים כמו בוטרת.
מה זה נוסעת מעל? מה זה? זה כמו רחפן כזה?
לא, 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 היא גבוהה כזאת, נוסעת עם גלגלים משני צידי, משני צידי השורה.
פשי, אה?
והיא רוכבת כאילו מעל הקפה, מעל השיח קפה, ומנענת, יש לה מין מוטות כאלה שמרעידים את הקפה ומפילים את הפולים לתוך מאסף שאוסף את כל הקפה.
פשי, נראה שווה לראות דבר כזה. יפה, וואו, תודה רבה 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 דני שטרן, אגרונום שמייעץ בכל העולם למגדלי קפה בחברת נטעים, תודה רבה, למדנו המון המון המון. ביי ביי. טוב, איציק מחכה לפינת המיתוסים שהיא הייתה, אבל לא נורא, עכשיו פינת המיתוסים
ללקצים את המיתוס.
ובפינת המיתוסים היום נדבר על האם מים בטעמים הם תחליף למים. זאת שאלה שקיבלתי מאיריס באינסטגרם, שכתבה, אני לא מסוגלת לשתות מים, לא טעים לי. מה דעתך על הפתרון הזה של מים בטעמים? וזאת שאלה מעולה. וגם התשובה, לדעתי, צריך לשים לב אליה, שאני חושבת שזה קצת שקר ואחיזת עיניים, כי זה נראה שקוף כמו מים, זה מופיע בבקבוקים כמו מים, אפילו קוראים לזה מים, ומשווקים את זה בתור משהו שזה תחליף של מים, אבל יש שם סוכר, חברים, יש שם סוכר, אז נכון שזה קצת סוכר, קצת מאוד סוכר, אבל לא שותים קצת. כתוב שם, אני ראיתי, 15 קלוריות ל-100 מיליליטר, בקבוק של חצי ליטר זה 75 קלוריות, זה כמו לאכול תפוח, אבל אני לא, כאילו, שותי מים, אז לא סופרים את זה. ואם שתיתי ליטר, שאני קורא לי שאני שותה, אז מה זה? זה 150 קלוריות, זה יותר מפית הקלה עם גבינה צהובה, ואנחנו לא סופרים, כי חשבנו ששתינו מים. אז לא, זה לא תמים כל כך, לדעתי זה לא תחליף טוב למים, גם למי שיש סוכרת כמובן. ולאיריס, אם את לא אוהבת מים, אני מציע לך לנסות סודה, זה מרענן, זה תחושה כיפית, זה יותר מסביע אפילו, אפס קלוריות, ואני כבר עונה על אלה ששאלו על המיתוס, לגבי החומציות של הסודה, אין איתה בעיה, אפילו לא בעיה קטנה, החומציות של הקיבה היא פי אלפים, והמשקאות המוגזים הקנויים של, אתם מכירים קולה וכל אלה, הם הרבה הרבה יותר חומציים מסודה. אוקיי, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה, מאיה רוזמן.
תודה.
כבוד גדול לדבר איתך.
תודה רבה, איזה כיף.
אני ממש כל שבוע ממתינה לתוכנית שלך או ללייב שלך כדי ללמוד עוד ועוד.
איזה כיף.
ולדבק אנשים מסביבי, אז ממש תודה רבה.
הלייבים, עתיתי בפייסבוק, אני מבינה?
כן.
יופי, יופי.
השאלה שלי, אני שלחת בהמשך לתוכניות שלך, שמעתי על סוכרלוז,
כן.
וניסיתי לחפש בחנויות,
כן.
אז שלחתי לך שני מוצרים שמצאתי, אחד מהם זה סוכרלוז, אבל התרכיב השני שיש שם הוא, כן. לא יודעת אם הוא טוב, אז
רגע.
רציתי שתסתכלי, ומצאתי עוד משהו שהוא לא סוכרלוז, אבל גם עם לוז בסוף, כמו שאמרת שהוא יכול להיות, אז שאלתי אותך.
כן, כן, אני קיבלתי עכשיו, את שלחת לוואטסאפ של הרדיו את התמונות, אני קיבלתי אותם. אז ככה, הראשון שאת שלחת, רשום שמה, אבקת ממתיק על בסיס אריטריטול וגליקוזידים של סטיביול, אז בואי נסביר מה זה. ככה, החומר הראשון שהוא אריטריטול, הוא כביכול אמור להיות טבעי ולא מזיק, ויש המון המון, כביכול אני אומרת, ותכף אני אסביר למה, יש המון ממתיקים טבעיים כהליים. מה זה נקרא? זה מין סוגים כאלה של כהל, שהם לא משפיעים כמו אלכוהול, אבל המבנה הכימי שלהם הוא דומה, ויש להם שמות כאלה שכולם נגמרים בעול כמו אלכוהול, שזה נקרא מניטול, סורביטול, אקסיליטול, מלטיטול, מניטול, כל אלה, ויש גם את האריטריטול. עכשיו, לאחרונה יצא מחקר אחד, אבל היה מחקר מאוד מאוד מעמיק, שבדק מה קורה לאריטריטול בממתיקים, ומסתבר שהוא נספג יותר מדי טוב אל הגוף, בהשוואה לממתיקים הקואליים האחרים, הוא נספג מצוין, ואומנם הוא מעט מאוד קלוריות, אבל הרמה הגבוהה שלו בדם עלולה לגרום לקרישי דם, וקרישי דם עלולים לגרום, כמו שאת יודעת, להתקף לב. זה המחקר אחד. אני מבחינתי, אני לא כל כך צורכת את זה, כי זה לא טעים לי. אבל בוא נגיד שזה המחקר האחד, אני לא יודעת להגיד לך מעבר לזה, והסטיביול, שזה גליקוזידים של סטיביול, שזה החומר המתוק שיש בצמח הסטיביה, אמורים להיות גם כן בסדר. התמונה השנייה שאת שלחת, זה אבקה של סוכרלוז, שאני כבר חייבת להגיד לך, שיש אבקות יותר טעימות מזה, כי מה שאת שלחת, זה לא כל כך מתוק, אני קניתי את זה, ותקשיבי, 4 כפיות אני מוסיפה לקפה, וזה לא מתוק לי. אבל בלי קשר, בוא נדבר על מבחינה בריאותית. יש שמה, מלטודקסטרין, זה דקסטרוז, בצורה אחרת שלו, שזה אומר... זה סוכר, זה סוכר רגיל, זה האבקה, כי לסוכרלוז אין נפח. עכשיו, המקום השני זה ממתיק סוכרלוז, הממתיק של הסוכרלוז הוא כל כך כל כך כל כך מתוק, שכל הקצת קלוריות שיש לך שם, רשום לך שם קלוריות כמו לסוכר ב-100 גרם, תשימי לב, את שלחת לי את התמונה, רשום לך 370 קלוריות ל-100 גרם. הסוכרלוזים האלה הם 370 קלוריות ל-100 גרם בגלל מלטודקסטרין, שהוא נותן, הוא בעצם האבקה עצמה. אבל את יכולה להשתמש בכמות שהיא כלום, נגיד במקום להשתמש ב-10 גרם סוכר, את משתמשת ב-1 גרם, ויוצא לך שאת חוסכת מלא 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 קלוריות, לקבל את אותה מתיקות. אז זה בכלל בכלל לא מזיק. המוני ההתגיישות הוא גם כן פה במקרה בסדר. עכשיו, להגיד לך, אני כאילו מצאתי משהו יותר טעים, אם את רוצה.
אני רוצה.
אז אני רואה, אני לא יכולה לעשות פה פרסום לחברות, אבל זה עם חום, חום ולבן, פקק חום, והקופסה הרבה הרבה יותר קטנה, זה לא נמצא בכל מקום, אבל ראיתי את זה בכל מיני סופרים, אני יודעת, ראיתי את זה בהרבה סופרים שמוכרים את זה יחסית בלא יקר בכלל.
וזה אותם רכיבים ש...
כן, כן, יותר טובים ויותר טעים, אבקה הרבה יותר דקיקה, אפשר לסייק, ממש כמו אבקת סוכר כזה, אפשר להשתמש בכמות ממש קטנה, וזה ממש טעים. יותר טעים מסוכר אפילו. אז זה מה שאני הייתי בוחרת באופן אישי, בגלל שלא טעים לי הקודם, וגם בגלל המחקר הזה שהפחיד אותי. גם על הסוכרלוז יצא מחקר אחד רק, שראה כל מיני דברים גרועים, הוא בדק את זה בעיקר.
כן.
נכון, אז זה היה בעיקר גם בבעלי חיים, וגם בעיקר על חיידקי מים ועוד כל מיני דברים, אבל אני עדיין אופטימית לגבי הסוכרלוז הזה, עוד לא יצא איזה הנחיה של משרד הבריאות העולמי, ארגון הבריאות העולמי, סליחה, לא להשתמש בו, ואני כן משתמשת בו עדיין.
תודה רבה.
תודה רבה רבה.
יש אפשרות לעוד שאלה אחת?
ממש קצרה קטנה. כן, כן.
שאלה שלי ככה, אני רוצה לדעת כמה חלבון אני צריכה לצרוך ליום. כמה גרם חלבון.
את עושה ספורט?
אני עושה ספורט פעמיים בשבוע של אימונים של שעה.
בת כמה את?
בת 45.
מה המשקל?
70.
את יכולה לאכול, נניח, לפי מה שאת מתארת, 60 גרם חלבון ליום בשביל לשמור על מסת שריר. מנה של חזה אוף זה בערך, או דג או בקר זה בערך 30 גרם נניח, מנה קטנה ודיאטטית. זה כבר חצי, נגיד קופסה טונה זה עוד 25, או חצי קוטג' וביצה זה עוד 25, אז זה ממש לא בעיה להגיע לזה.
יפה, תודה
יפה.
רבה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת נפלאה, ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
אני בת 76, אני כן. סוכרתית,
כן.
ויש לי פריטין נמוך מתחת ל-10, 9.9. רופא משפחה נתן לי מרשם לברזל עדין,
כן.
אבל אני זוכרת שבתוכניות שלך את ממליצה על ברזל של ילדים.
כן, רק שנייה, אני כאילו, הקטע של הברזל לא קשור לסוכרת, כן?
לא קשור.
עכשיו, הקטע של הברזל, אז אני, כן מעניין אותי אם את צמחונית או משהו כזה.
לא, אני לא צמחונית.
יש איזה בעיות מעיים או מחלת מעיים?
לא, אבל לפעמים יש לי עצירויות.
זהו, אין, לא הפוך, אין בעיה הפוכה.
לא, לא, לא.
לא, ובדקת גם שאין שום דימומים פנימיים, הכל תקין, הכל סבבה.
כן, 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 אני אחרי כל...
זאת אומרת, יכול להיות שסתם את לא אכלת מספיק דברים בריאים עם ברזל, נכון?
נכון, והדיאטנית המליצה לי להוסיף בשר בקר, פעם בשבוע או פעם בשבועיים. אז אני עכשיו מנסה להוסיף את זה לתקריט.
מה הייתה ארוחת צהריים שלך עד עכשיו?
או עוף או דג, או טונה, לא מעט מאוד בשר אדום.
זה, ואיזה דברים את אוכלת, נגיד, מבחינת קטניות, יוצא לך?
כן, אני אוכלת עדשים, אני אוכלת קוסמת.
יפה, את אוכלת שיבולת שואל שיש בברזל?
אני אוכלת את האוכל שלך.
מה?
אני אוכלת את האוכל שלך, אני
אוכל
לדקלם. כן, לדקלם את ארוחת בוקר שלי ואת ארוחת ערב שלי. ממש ממש.
ואיזה חלק של בקר את התחלת להוסיף?
אז השבוע נכנסנו למסעדה מזרחית.
לא, 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 עזבי מסעדות, בבית. מה התחלת?
בשר רגיל, מה שעושים, סטייק. עוד לא בישלתי לבד.
סטייק מה, טריקות או איזה?
פילה השבוע.
פילה. טוב, תשמעי. בבקר יש קצת יותר ברזל מאשר באוף או דג, אבל גם באוף או דג יש.
כן.
וגם בקטניות יש, וגם בשיבולת השואל
כן.
יש.
כל אוקיי. בוקר.
נכון, יפה. אז יש סיכוי טוב שכאילו את אוכלת כמעט את כמות הברזל שצריך, ויכול להיות שזה פשוט לאט לאט ירד. אז פשוט להקפיד כל יום כן לאכול עוף או בקר או דג, לא משנה, לא צריך להתחיל פעם בשבוע פה, זה לא יעזור לך פעם בשבוע. ההבדל הוא לא ממש משמעותי, סתם אני אתן לך דוגמה. בסטייק פילה נגיד, את צריכה נניח 10 או 11 מיליגרם ברזל ליום, כי את לא בגיל פוריות, ואז זה יורד הצורך בברזל בגלל שאין מחזור חודשי. אז אצל כולנו. עכשיו, נגיד שאת צריכה 10 או 11 מיליגרם ברזל, ובמנה של עוף יש לך בערך נגיד בין 1 ל-2, ובבקר יש 2.5. זה אם תוכלי פעם בשבוע בקר, זה לא מה שיתקן לך את העניין. זה, את צריכה לאכול בריא ולהמשיך לאכול בריא, אבל לשלב מנת חלבון שמכילה ברזל כמו קטניות, או טופו, או בשר, או עוף, או דג, ממש ממש כל יום. עכשיו, העניין, שהרבה פעמים תזונה יכולה לשמור על רמת ברזל טובה, אבל לא להעלות אותה. ואם רוצים להעלות אותה, אז כן, אני בעד באופן זמני בלבד, כן, להיעזר באופציה שיש לנו היום של התוספים. עכשיו, מה קורה? את אומרת, את אמרת את העניין שיש לך לפעמים עצירות.
כן.
כן. אז זה לא טוב לקחת ברזל בכמות גדולה מעבר למה שהגוף יכול לספוג, כי זה יכול להחמיר לך את בעיית העצירות. למה? כי הגוף יכול לספוג מה שיש באוכל, הגוף מותאם לכמויות באוכל, לא מותאם לכמויות שיש בכדורים שבן אדם ימציא. ולכן יש בה, נגיד סתם תדמייני, שהצינור הארוך הזה של המעיים, תדמייני שזה 7 מטר, ולקראת הסוף של 7 מטר האלה, נגיד במטר השישי של המעיים, יש 6 דלתות שבכל אחד יכול לספג ברזל אחד. עכשיו, את לוקחת את העדין, נגיד העדין מכיל 30. בסדר, זה באמת עדין, זה פחות מ-100 או פחות מ-300 שיש לנו בתוספים אחרים. אבל נגיד את לוקחת 30. בכל דלת נספג 1. מה קורה לעוד 24?
יוצא נשאר... בשתן.
זה לא בשתן, זה לא נספג, זה לא יוצא בשתן. זה נשאר במעיים ויכול להחמיר לך את העצירות. זה נשאר שם במעיים ומשפיע על חיידקי המעיים, ויכול לגרום לך לעצירות ולצועה שחורה ולכל מיני דברים. אני לא רוצה את זה. ולכן אני אומר...
התנסיתי כבר בזה, אחרי שעברתי ניתוח וקיבלתי אחרי זה אירועי ברזל.
את מבינה? אז מה שאני רוצה זה שתנסי, כן, למצוא, אסור לי לעשות פרסומת כמובן, שוב, אבל יש מלא סוכריות ומולטי ויטמינים לא בסוכריות, ובכל מיני דברים שזה לא נורא לסוכרת, כי הכמות שם של הסוכר, שיש שם היא אפסית, היא לא נספרת בכלל, גם לא בקלוריות, וזה מכיל 5 מיליגרם או 4 מיליגרם ברזל, וזה, תחשבי, את אוכלת את 5 מיליגרם, זה מגיע למטר השישי של המעיים, כל אחד נספק בדלת אחרת, ולא נשאר כלום שישפיע לך לרעה על המעיים, איזה כיף. למה צריך יותר מזה? אז זה עולה קצת יותר, אבל זה שווה את ההפרש להערכתי.
זה איזשהו משהו של זה ויטמינים רגילים?
רגילים, וזה נראה, אתה כשתלחי.
הצנטרום, הצנטרום.
גם בזה, במולטי ויטמין של ילדים, יש ברזל בכמות עדינה ומצוינת, ואת צריכה ללכת, או לבית טבע, או לבית, או לפארם מסוים, לא משנה מה, בלי שום מרשם רופא, ללכת למדפים של הוויטמינים, למצוא איפה כל אלה עם הציורים של הילדים, ואו מולטי ויטמין שמכיל ברזל, תקחי משקפיים או תגדילי תמונות בטלפון, כי זה הטבלות שם, בלתי קריאות בעין בגיל שלנו, ואו את הברזל לילדים שכתוב, או את המולטי ויטמין לילדים שיש שם ברזל בכמות הזאת, פחות או יותר, תזכרי שאין לך יותר מ-5-6 דלתות לספיגה. אנחנו לא צריכים יותר מ-5-6. ועדיף לי פעמיים ביום 5, מאשר פעם ביום 30, והשאר אעשה לך עוד יותר עצירות.
יופי. מחר אני גם עושה בדיקת דם לברזל.
מחר בטח לא, אבל ביום ראשון.
לפריטין. ביום ראשון, נכון. כן.
יופי.
זו הייתה המלצה של
האנדוקרינולוגית. אז אל תתחילי עוד את התוספים, כי זה ישפיע על הבדיקה.
לא, 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 אני יודעת, רשום בהחלט 3 ימים לפני זה להפסיק ברזל, אז אני עוד לא התחלתי.
יופי.
וחיכיתי לי יום שישי.
איזה כיף. תודה רבה, תודה רבה.
כמו כל שבוע. שבת שלום לך ותודה רבה.
תודה רבה. טוב, לפני הפרסומות, היום אני עושה את פינת טוב לדעת, ואחרי זה את המחקר על הקרוב. והיום בפינת טוב לדעת, למה חשוב מאוד מאוד לשתות בזמן פעילות גופנית, ולמה מי שמתעצל לקחת איתו בקבוק מים, שורף פחות קלוריות. אז תקשיבו, ממש חם עכשיו בחוץ, נכון? אז חייבים לשתות, זה חשוב בריאותית. אממה, ירידה באחוז הנוזלים בגוף גורמת לירידה ביכולת של השרירים, הירידה ביכולת של השרירים גורמת לנו לשרוף פחות קלוריות. היעילות של האימון הרבה יותר נמוכה כשיש ירידה בנוזלים של הגוף, ועכשיו מזיעים ממש וחם ממש. אפילו אם אנחנו במזגן, אני מציעה לכם בחדר כושר, אני מציעה כן לקחת בקבוק מים לזמן האימון. לא לשכוח, או לא להגיד, זה לא מפריע לי, אין לי כוח לקחת, אני לא יודעת מה, וכל מיני כאלה, וזה כבד לי לסחוב, אני הולך ברגל, אני לא יודעת מה, לא מרגישים צמא. יש מלא תירוצים. שימו לב, עיבוד של 2% מנוזלי הגוף, זה כבר מפחית את היכולת של השרירים. עיבוד של 5% מנוזלי הגוף, זה מסוכן ומפחית את יכולת השרירים ב-30%. אז גם לבדוק את הצבע של השתן, גם לשתות במהלך אימון, הכל הולך, כל שתייה, כמובן שעדיף מים. ולסיום, יש דבר כזה גם עודף נוזלים. מי שלא שותה כל האימון, מתייבש, 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 ואז הוא פתאום בא ושותה בבת אחת המון המון המון, זה מסוכן. אז רגע, עוד הערה לסיום, סיום, סיום. פעם עשיתי שיעור ספינינג, נשקלתי לפני, במזגן, מזגן מקפיא. נשקלתי לפני, שתיתי חצי ליטר מים, נשקלתי אחרי, ואז עשיתי את החישוב כמה נוזלים איבדתי. 800 מיליליטר מים בשעה של ספינינג במזגן, מתחת למזגן. אז תחשבו על זה בחוץ, מאבדים הרבה יותר נוזלים, חשוב חשוב לשתות. אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על זה שקרוב הוא מפחית סיכון לסרטן, וגם נדבר עם מגדל קרוב, שיספר לנו איך כדאי לשמור על קרוב, ואיך יודעים אם הקרוב טרי או לא, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינת המחקר שלנו, על זה שצריכת קרוב לבן וסגול, במיוחד סגול, מפחיתה סיכון לסרטן. זה מופיע בהרבה מאוד מחקרים שפורסמו במשך שנים רבות מאוד, שבקרוב יש חומרים שמפחיתים סיכון לסרטן, במיוחד בקרוב הסגול, האנטוציאנינים, הפיגמנט הסגול, שבעצמו נחשב לנוגד חמצון שמגן בפני סוגים רבים של סרטן. יש בקרוב גם המון ויטמין C, המון סידן, יש בו המון ברזל, יש בו המון המון סיבים תזונתיים, הוא נחשב לאחד הירקות הכי הכי מסביעים שיש, עם רק 25 קלוריות ל-100 גרם. גם הקרוב לא יקר במיוחד, ואני אישית ניסיתי לגדל בחצר שלי קרוב, לקח שנה לי אישית, לקח שנה שצמח לי קרוב בגודל נורמלי, אז אני קצת הייתי מופתעת מזה שקרוב הוא יחסית לא צמח יקר, אז כדי לשאול וללמוד עוד, אני רוצה לעלות לשידור את מיכאל לוי, מגדל קרוב. שלום מיכאל. לא? איתנו? כן. מיכאל? יופי.
כן, שומע.
מה שלומך?
בסדר, בסדר, מה שלומכם?
מצוין, אני רציתי לשאול אותך, למה לקח לי כל כך הרבה זמן לגדל כרוב? במקרה, כמה זמן לוקח לכרוב רגיל לצמוח בערך?
בחודשי הקיץ זה 70 יום.
כן.
בחודשי החורף זה יכול לקחת 90 עד 100 יום.
אז זה הרבה. זה הרבה.
הרבה, כן, זה גידול שהוא מצריך הרבה טיפולים, והמון ריסוסים, והמון טיפולים.
אז זה דווקא מה מפתיע שזה יחסית עולה איזה 6-7 שקלים לכרוב, לא?
כן, המחיר הוא זול באופן יחסי.
נכון, באופן יחסי לגידול זה נשמע ככה. אני רוצה לשאול אותך גם עוד משהו. כשאני קונה כרוב, אני שם אותו במקרר, ולפעמים אני שוכחת לאיזה חודש-חודשיים, ואני רואה שהוא בסדר. האם אני יכולה לדעת אם בסופרים עושים לי אותו דבר? איך אני יכולה לדעת שהכרוב טרי או שהוא ישן?
הכרוב הטרי הוא בדרך כלל עטוף עם עלים ירוקים יותר.
Okay.
והכרוב, שהוא ישן, והם מצליחים לקלף אותו,
כן.
ולעשות אותו כאילו חדש, אבל הוא יותר חיוור ולבן.
כלומר,
רואים שהוא מקולף.
אם אני קונה בסופר כרוב שהוא יותר לבן, אז זה אומר שהורידו ממנו את כל העלים החיצוניים שהתקלקלו לאט לאט?
כן, הורידו, כי העלים לא יפים, הוא יכול להיות ישן. אז עדיף לקנות כרוב שהוא נראה ירוק מבחוץ ורענן.
הבנתי, ולגבי הכרוב הסגול, איך אני יכולה לדעת, אם בכלל?
כרוב סגול גם, אותו דבר, יש עלים שהם יותר רעננים ויפים, ואם הוא מקולח, זה בדיוק אותו דבר.
מה, אבל זה אותו צבע, לא? או שיותר בהיר גם?
לא, הצבע הוא אדום, כמובן.
כן.
הצבע הוא אדום, אבל רואים אם הוא כרוב ישן, הוא מקולח.
רואים את זה?
אם הוא כרוב שהוא טרי, אז הוא פחות מקולח, יש לו תעלים החיצוניים,
כן.
שהם נראים יפים כאלה.
אוקיי. תגיד, אני רציתי לשאול אותך עוד משהו, אחרי כמה זמן, מה לדעתך, אחרי כמה זמן בערך הכרוב כבר מתחיל להתיישן? כמה הזמן זה נראה לך הגיוני לשמוע?
אני לדעתי אפשר להחזיק אותו שבוע, 10 ימים.
באמת? לא יותר.
לא יותר.
לא יותר, וואו. אוקיי? בסדר גמור, תודה רבה רבה, מיכאל.
אני לא דבר.
תודה רבה.
יום טוב.
יום נפלא, ואני ממליצה לכולם לאכול כרוב, במיוחד בדיאטה מסביע, גם בצורה טריה, גם מבושלת, ובסלטים, ועם כל התוספות שרוצים. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיה, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
בסדר, תודה, אני מעריצה שלך.
איזה כיף.
תומעת אותך בכל שבוע.
תודה.
יש לי שאלה, יש מצב, כן. לאחרונה גילו כן. לי חלבון בשתן.
אוקיי.
רציתי לדעת אם יש מצב שאכילה, כאילו שאולי אני אוכלת יותר מדי חלבון וזה מפרש לי לשתן?
נשמע לי יותר כמו שזה בעיית כליות.
נשמע לך יותר שזה בעיית כליות?
את שאלת את הרופא, אף אחד לא התקצר אליי, יכול להגיד לך, או זיהום כלשהו,
אבל... לא, אני פניתי לרופא, היא פנתה אותי למוחה, אבל אמרתי שאני אשאל אותך אם יש מצב כזה, כי אני קראתי ב...
לא נראה לי, תקשיבי, שמישהו אוכל עודף חלבון ונניח שהוא בריא לגמרי ואין לו שום בעיות כליה, והוא לא חולה סוכרת ולא שום דבר, סבבה? מה הגוף עושה עם העודף חלבון הזה? הוא מפרק אותו ומפיק ממנו אנרגיה, או הופך אותו כאילו את האנרגיה המיותרת שיש לו והוא לא צריך, בתאי שומן ומשמינים. אם אין בעיות כליה או אין בעיות סוכרת, אם יש בעיות כליה או סוכרת, זה לא טוב. עודף חלבון.
הבנתי.
כי בכל זאת החלבון מתפרק, ויש את התוצרים ואת האוריה ועוד כל מיני דברים, ואמוניה וכל מיני דברים שצריך להפריש מהגוף, אז, ואז זה, זה, זה כאילו לא טוב לצרוך את העודף הזה. אבל אני אשמח שתגידי לי כמה חלבונים יש לך באוכל, כלומר, מה את אוכלת מבחינת חלבון, ואנחנו נראה אם זה הרבה מדי או לא.
אני, עד איזה 12 כך, קודם כל אני מתעמלת איזה 4-5 פעמים בשבוע, אז אני מקפידה לאכול חלבון. אני עד 12 כך לא אוכלת זה, אני אוכלת פירות, אני אוכלת פרי, תמרים או אפרסק.
רק תגידי לי את החלבונים שאת אוכלת.
אז רק חלבונים. אני אוכלת שתי פרוסות בינה צהובה,
כן.
לפעמים ביצה, לפעמים שתי ביצים.
כן. כל יום, כן? כל יום או ביצה או שתיים? כל יום שתי כן. פרוסות בינה צהובה, אוקיי.
כן. כן, אני רגישה ללקטוז, אז רק בינה צהובה.
בסדר גמור.
לקראת 4-3 אני אוכלת או חזה אוף, או דג, או בדרך כלל חזה אוף או דג, או אוף, חתיכת אוף, ואני שותה, האמת אני שותה סויה, איזה הרבה, איזה 4-5 כוסות סויה, עם איזה רבע כוס...
מה 4-5? את ליטר?
לא, לא, אני שותה 4-5 כוסות נס קפה,
עם איזה
סליט סויה.
לא, לא, החלבון שלך תקין.
החלבון שלי תקין,
כן.
ואני אוכלת די הרבה שקדים ואגוזים.
בסדר, את... עדיין החלבון שלך תקין.
כן, זה לא נראה מופחד?
לא.
אוקיי, בסדר,
אני חושבת שלא כדאי לך להפחית מתחת לזה, כי אז את תפגעי בשרירים ותפגעי בהרבה דברים אחרים, זאת כמות טובה.
אוקיי,
גם בסדר. מבחינת סידן אני דווקא שמחה עם השתי פרוסות גבינה צהובה, אז את לא
שר... לא להפחית.
מה? לא, 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 לא. את אוכלת משהו כמו, נגיד, 60 גרם, 70 גרם מקסימום של חלבון ליום, לא נשמע לי שאת צריכה להפחית.
הבנתי. יש לי עוד שאלה קטנה, אפשר?
קטנטונת, קטנטונת.
דיברתם על הסוכרלוז, אני שותה סוכרלוז, שכתוב לי ברכיבים שלו, סודיום וקרבונט, חומצה...
זה אבקת אפייה.
וחומצה פומרית, משהו כרגע.
פומרית?
כן, זה בסדר?
האמת שאני אצטרך לבדוק לך על זה, כי אני לא זוכרת. אני אתן לך את התשובה בשבוע הבא. בנזואית, אני יודעת שזה חומר משומר ובדקתי והוא פחות טוב. אם זה בנזואית, הפומרית, אני לא זוכרת להגיד לך כרגע, אני צריך לבדוק את זה בשבוע הבא.
אוקיי,
בסדר.
אוקיי, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה, תודה. עוד מאזינה יש לנו, שלום.
שלום, שלום, מאיה, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
מצוין, רציתי לשאול שאלה בנוגע לביצים. אנחנו יודעים שביצים מקור נדר לחלבון ומזון על וכולי. אז שתי שאלות. אחד, היום רואים את הביצים הממש ענקיות אקסטרה לארג', והשאלה האם הגודל הזה הוא לא נובע מאיזה הורמונים, או את יודעת, כל מיני הטריקים הרגילים של התעשייה שבעצם מרעילים אותנו באיזושהי צורה עקיפה?
לא, לא. הגודל של הביצים תלוי בגיל של התרנגולת ברוב המקרים. ואני יכולה להגיד לך שאני ביקרתי, יצא לי לבקר בלולים, גם כי היה לי מטופל אהוב במשך המון המון שנים, במשך 20 שנה שנפטר מקורונה, שהיה לו לול של ביצים, דיקו ישעיהו, ועשיתי אצלו סיורים בלול, אף אחד לא מרעיל את התרנגולות, ושומרים עליהם ואוהבים אותם, ונותנים להם את הערובות, וברגע ש... יש איזה תרנגולת חולה מורחקת, ואף אחד לא לוקח את
זה.
לא, וגם הייתי בכתבות לתוכנית חיסכון, בתוך לולים של, של תרנגולות, של כאילו ביצי חופש, שהם חיים שם בכלוב ענק, 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 שמגן עליהם, והן נורא מבסוטיות, ויש להם מין צינורות כאלה, שהם נכנסים שחורים כאלה, כהים לפרטיות, okay. שהם נכנסות להטיל... אני לא יודעת, יש כל מיני סיפורים, תשמעי על כל ה...
לא, 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 בסדר. אז השאלה, האם הגיל, נגיד, שהוא כתוצאה ממנו נובע הגודל, האם הוא משפיע באיזושהי צורה על איכות החלבון לדעתם?
לא, 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 לא. לא.
לא.
תראי, גם לא כל כך נעים לי להגיד, הקטע של ביצים או חופש או אורגניות או כל זה, זה גם כן פחות אמור להשפיע על הערך התזונתי, זה יותר בקטע של התעללות בבעלי חיים. לא, זה בקטע של, נגיד, ביצי חופש, זה לא שכל תאית אוף עומדת בכלוב אחד, אלא שכולם במקום ענק, ענק, ענק כזה מוגן וסגור, והם יכולות להתעופף להם אחת על השנייה ולעשות מה שהם רוצות, זה הביצי חופש ברוב המקומות. ויש טוענים, אפילו הבן שלי טוען שזה יותר טעים, שזה סבבה, אולי כי זה יותר טרי, והוא מקבל את זה ישר שהם מטילות, הרוזים את זה ו... וישר הוא מקבל את זה מהחקלאי ישר. אולי בגלל שזה טרי זה יותר טעים, אני לא יודעת, אבל ברוב המקרים, לקחת ביצי חופש אורגניות, זה יותר בקטע של התעללות בבעלי חיים, אבל מבחינת הערך התזונתי זה אותו דבר. גם הצבע של החלמון, תלוי בכמה ויטמין A, בטא קרוטן, שמו לתערובת של התרנגולות, שהן בדרך כלל אוכלות גרעיני תירס, וכל מיני כאלה דגנים וכאלה.
כן, אוקיי, אז רק שאלה אחרונה בנושא הביצים עדיין. אנחנו יודעים שיש ביצים עם אומגה 3, וכבר דיברת על זה הרבה, שזה בעצם חבל על הכסף, ואפשר להשיג את זה במקור אחר.
נכון.
אבל נניח שכבר קניתי את זה, כן? האם בעצם הבישול והחימום פוגע באומגה 3?
זו שאלה מצוינת, גם הייתה שאלה כזאת באינסטגרם דומה. על צ'יה ופשטן, אם החימום הורס את אומגה 3. ואז אני אומרת כזה דבר.
כן.
הרי אנחנו מתייחסים, תשימי לב, מה המקור הכי חשוב אצלנו, בהתייחסות שלנו, לאומגה 3 בתזונה? דגים, נכון?
נכון.
דגים, אנחנו לא אוכלים אותם טרים, אנחנו מחממים אותם ועושים אותם בתנור, נכון?
נכון.
ושם אנחנו בודקים את האומגה 3 אחרי שהדג מוכן. אז רוב האומגה 3... נשארת בשיטות החימום שלנו, בטח של ביצים שאת לא מביאה אותם ל-300 מעלות, את עושה חביתה שזה קצר, או ביצה קשה שזה ב-100 מעלות, אז זה נשאר ואין שום בעיה.
כן, השאלה אם באמת זה נבדק, כאילו בדגים, אם לא לפני, כי הרי למשל בשמנים, מאוד חשוב שזה יהיה חלק מהם בכבישה קרה, כמו למשל
נכון, אבל הכבישה חמה, תקשיבי, כבישה חמה של שמן, זה טמפרטורה של לשרוף, זה טמפרטורה של טיגון עמוק. אני לא יודעת, אני לא יודעת כאן צמחונית אם אוכלים דגים בטיגון עמוק או לא. אני לא יודעת, טיגון עמוק הורס את הכל.
השאלה
לאיזה
טמפרטורה?
בטיגון עמוק זה טמפרטורה של רתיחת שמן, זה גבוה מאוד.
זה יכול להגיע ל-240, משהו כזה.
אוקיי, אז זה הורס לנו את הכל. אז שם ברור ששום דבר בטיגון עמוק הוא לא טוב, לגבי כל השאר אני, אין בעיה לעשות לחם פשטן, בישאר בו אומגה 3 למשל.
אוקיי.
כן? בסדר.
אני לא יודעת, אני שמעתי
את התאום. לא, תקשיבי, תקשיבי, יש לנו עוד מאזינה לדקה וחצי, אז אנחנו נסיים ונדבר בשבוע הבא.
תודה רבה, תודה.
והמאזינה שלנו האחרונה לדקה וחצי, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
תודה על התכנית שלך.
תודה רבה, תודה רבה.
את יודעת, יש לנו פה מישהי שמוכרת ג'ל אלוברה של חברת פוראבר, וכל כך ממליצה על זה שזה בריא לגוף, וזה טוב, עתיתי לצייק איתך, המחיר הוא לא זול.
למה הג'ל הזה? לא הבנתי, ואסור לנו לעשות פרסומות, אבל למה הוא נועד?
הוא נועד לשתות, לשתות אותו לפי משקל הגוף.
ואז מה?
אותו כל בוקר על קבר ריקה.
כן.
ואז זה משפר את תפקוד הגוף, וזה טוב
לב. נו, עזבי אותי, אם היה דבר כזה, אז כולם היו שותים את הדבר הזה, ואף אחד לא היה צריך להקפיד על תזונה נכונה. זה בעצם המסר, כי תקשיבי, זה אין כזה דבר, אין משקה פלא, אין פתרון פלא, לא יעזור כלום. אפילו הזריקות הרזיה הזה, זה לא פתרון פלא, אין פתרונות פלא, אין. צריך להפחית צריכת סוכר, צריך להפחית צריכת קמח לבן, צריך להפחית צריכת מזונות מתועסים עם שומן טרנס, וכל מה שיש לו רשימת רכיבים בלתי מזוהה, צריך לעבור לאכול יותר ירקות ופירות, ויותר דגנים וקטניות מלאים. לא יעזור כלום. לא, אי אפשר להמשיך עם תזונה נוראית, ולאכול או לשתות משהו אחד שישפר לנו ויעשה לנו תחושה טובה. זה פשוט לא יעבוד, זה רמאות וזה חבל על הכסף, ותפסיקי לחפש פתרונות כאלה, תעברי לתזונה נכונה. אני לא יודעת מה את אוכלת, אבל לצערי גם לא כל כך נשאר לי זמן לשאול אותך, אבל אני בינתיים אחסוך לך כסף. לא, זה ספציפית. כל הפתרונות קסם, הם פשוט לא קיימים. שום דבר זה לא במקום לאכול בריא ולאכול נכון, ואני מאוד אשמח אם תעלי בשבוע הבא ראשונה לשידור, מאירה, זה בסדר? שהיא תעלה ראשונה, תספר לנו מה היא אוכלת, מאירה? טוב, אז מאירה אני אגיד לה עוד מעט, כן, היא אמרה כן, ואני אשמע מה את אוכלת, ונראה אם יש משהו לשפר, בינתיים אל תקני כלום, בסדר? תודה רבה רבה. והגענו לסיום היום המתכון של שוקולד ביתי, ללא סוכר אפשר, בדקה הכנה. מה שקרה זה שהתחשק לי ממש ממש שוקולד, ולא היה לי בבית, כמו שקורה בדרך כלל שיהיה לי שוקולד בבית, אבל התחשק לי. אז מה שעשיתי, תשמעו מה עשיתי. הרבבתי 30 גרם שיבולת, שועל כזה, תחון כזה, איך זה נקרא, גרוס עדין, עם 30 גרם שמן קוקוס, 30 גרם חמת בוטנים טבעית, קקאו, פחות מ-30 גרם, אבל נניח 30 גרם, ושמתי סוכרלוז לפי הטעם שאתם אוהבים מתוק יותר או פחות, ותמצית וניל. זהו, שטחתי את זה על נייר אפייה עם סכין, בצורת מלבן, סימנתי ריבועים, שמתי במקפיא, אחרי בערך שעה, וואי וואי, איזה טעים, אני אישית לא הצלחתי כל כך להתאפק, חיסלתי את הכל, ואז עשיתי עוד פעם, אני צריכה ללמוד להתאפק. זה המסר הכללי. המתכון יהיה באתר של הרדיו. תודה לכל מי שעלה לשידור, ותודה לכל מי שהזין. תודה למאיר הפרץ, לאיציק אהרון, לנויה חסון, למאור רטה. אחרינו כבר נמצא פה אחד והיחיד, פרופסור רפי קרסו. אני מאחלת לכולם שבת מצוינת.